כך, למה הוא לא מצא דרך יותר יפה לקיים את החלומות? נו, בסדר רבותיי, תהיו אתם יוסף, ואני נותן לדמיון שלכם פרידום, אני נותן לכם חופש. תחשבו אתם על דרך יותר יפה, על דרך יותר אלגנטית. איך אפשר לקיים את החלומות? בסדר, אז אולי תמצאו דרך יותר טובה. אבל בעיקרון, זה מה שהיה כאן אצל יוסף, זה הפירוט של הרמב"ן. אמנם בעל העקדה מקשה באמת על הרמב"ן, בעל העקדה, בגלל זה נחמה אלוביץ' מביאה, ובגלל זה היא דוחה את התירוץ הזה, הבעל העקדה מקשה, הנותן חלומות יגיש פתרונם. זאת אומרת, כאילו אם יוסף חלם חלום, הוא לא צריך לעשות. זה לא נכון. יש חלומות שזה נבואה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, do something about it, תעשה משהו בקשר לעניין הזה. ולא תמיד הנותן חלומות יגיש פתרונם. ופה, כמו במקרה של רבקה, כמו במקרה של אליהו, אליהו קיבל נבואה, למה אליהו לא אמר, מה פתאום שאני אעשה מזבח על הר כרמל, אסור לעשות מזבח? לא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קום, תעשה מזבח, תעשה משהו עם זה. וכך גם הסיפור שלי. אני רוצה להבין לכם עכשיו עוד תירוץ חדשני, מודרני ומהפכני לשאלה הזאת, למה יוסף התנכר לאחים שלו, ובעיקר לשאלה למה יוסף לא כתב מכתב לאבא. לא, פה השאלה היא באמת היותר קשה. Leave the brothers, תעזבו עכשיו את האחים, אבל יעקב, ויוסף ידע כמה יעקב אוהב. והתשובה הזאת המודרנית שאני רוצה להגיד לכם, חדשנית, היא תשובה כזאת. היא מתבססת על העובדה שאני כבר הבאתי לכם פעם, כשהסברנו את המחירה, גם כן התבססנו על הדבר הזה. שבימי קדם היה מאוד מקובל שלאבא יש יורש אחד. יש עוד הרבה ילדים, אאוט. לא יודעים מי הם, לא אכפת לנו מי הם. אחד ממשיך, שאר הילדים הולכים. דרך אגב, כך היה בעשרה דורות, מאדם הראשון עד נוח. כתוב הילד את, כתוב שם אחד. כתוב הילד בנים ובנות. היו לו עוד 20 ילדים ועוד 20 בנות. מי, מה, מו, לא יודעים שום דבר. זה לא מעניין אותנו. הכוזרי אומר, אחד היה הגרעין, השאר הם קליפה. השאר הולכים ברוח, זה לא משנה לנו. וכך גם בעשרה דורות מנוח עד אברהם. לאברהם היו שני ילדים, אחד ממשיך, אחד החוצה. ליצחק היו שני ילדים, אחד ממשיך, אחד החוצה. אתם זוכרים את ה... ציירתי לכם את זה על האול קוידש, אחד החוצה. וכך הסברנו את מחירת יוסף, שגם בין יוסף לבין האחים היה מתח כזה. אנחנו יודעים שיעקב מיטתו שלמה, כיוון שהעמידה שלו היא אמצעית, אז כל הבנים שלו ממשיכים. אבל כנראה שהאחים לא ידעו את זה. והאחים חשבו שגם אצל יעקב יהיה אותה תופעה. והאחים חשבו שמה שיוסף מביא את דיבתם רעה אל אביהם, זה בגלל שהוא רוצה שהם ילכו לעזאזל, שיזרקו אותה כמו שאברהם זרק את בני הפילגשים, כמו שיצחק זרק את עשיו, ככה יוסף רוצה שיזרקו אותם, אז הם אמרו, הבעל ההורגך, השכם לרגוע, אנחנו נזרוק את עשיו. בגלל שההנחה הייתה שרק אחד ממשיך. עכשיו בואו ניקח את ההנחה הזאת ונראה מה עובר על יוסף. עכשיו תשמעו דבר מדהים. כשאבא של יוסף, יעקב, אומר לו, לך נראה את שלום אחיך. יוסף, ורש"י דרך אגב מאיר את ההערה הזאת. יוסף חושב, מה פתאום הוא שולח אותי לאחים? הוא לא יודע שהאחים שונאים אותי. למה הוא שולח אותי לאחים? בכל זאת הוא אומר, הנני. בכל זאת הוא אומר, הנני. ורש"י אומר, איזה צדיק יוסף, שהוא מוכן לעשות את מה שאבא שלו אומר לו, למרות שהוא יודע יכול להיות סכנה. הנני, לשון ענווה וזריזות, נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. ועכשיו יוסף בא לאחים, והם קושרים אותו, ואחרי כן מוכרים אותו. לא משנה, או לשיטת חשבם שהם לא מכרו אותו, שמו אותו בבור, אבל כשיוסף יורד ככה על הגמל למצרים, מה יוסף חושב? אני אגיד לכם, יוסף בטוח שאבא שלו הסכים, לא אבא שלו אולי הסכים, אבא שלו יזם את המחירה שלו. הרי יוסף ידע שהיה ריב בינו לבין האחים. באמת בהתחלה אבא שלו מאוד אהב אותו, זה נכון, אבא שלו נתן אותו לפסים, והכף נטטה לצידו. אבל אחרי כן כנראה, בגלל שרחל מתה, או בגלל אני לא יודע משהו אחר, יעקב החליט לטובת האחים. ומה שיעקב, כך יוסף חושב, מה שיעקב שלח את יוסף לאחים, זה בגלל שיעקב לא רצה להגיד לו אל, בגלל שיעקב לא רצה לבד להגיד לו תלך מפה אני לא רוצה יותר לראות אותך, אז הוא העדיף שהאחים יעשו את זה, אבל יעקב ידע מהמחירה שלו, כך יוסף חושב. הוא ארגן, he organized it, he was behind it, הוא היה המתכנן של זה. הוא שלח אותו לאחים כדי שהאחים יעבו אותו או ימכרו אותו, ישלחו אותו החוצה. כי זה היה מקובל בימים ההם. ותראו, זה כואב ליוסף, אבל תראו, היום אנחנו מסתכלו על זה בצורה מוזרה, אבל בימים ההם לא הסתכלו על זה בצורה מוזרה. זה היה טבע, זה היה רגילות. וככה התנהגו בכל הבתים. ישמעאל שזרקו אותו, לא ראינו שהוא צועק גוואלד, אני הבן שלו. כן, גם ישמעאל כנראה הבין. יש בן אחד נבחר, ויש בן אחד שלא נבחר. וגם עשיו, הוא ידע, יש בן אחד נבחר, יש בן אחד שלא נבחר. ויוסף ירד למצרים מתוך הרגשה שזה היה התכנון של יד. תשמעו הפלא ופלא איך הוא קורא לילדים שלו. לילד הראשון הוא קורא מנשה. מה זה מנשה? כי נשני, נשני, מה זה נשני? השכיחני, פוגט. הקדוש ברוך הוא השכיחן, כי נשני אלוקים את המליבי בית אבי. יוסף מבין שהוא צריך לשכוח את הבית שלו בכלל. ואיך הוא קורא לילד השני? כי הפרני אלוקים בארץ ומי. זאת אומרת, יוסף מבין שהוא גמר את הקריירה שלו אצל יעקב. זאת הייתה ההחלטה של יעקב. יעקב היה מוכרח להחליט משהו. או יוסף, או האחים. זאת אומרת, או בני רחל או בני לאה. פה אנחנו מדברים על בני רחל ובני לאה. או רחל או לאה. אז נכון, שרחל הייתה אוהב את רחל, ולכן אולי בהתחלה הוא גם נתן ליוסף קטונת פסים וכו', אבל עכשיו אין רחל. ולאה כנראה בכל אופן, זהו. זאת הייתה החלטה, והוא שלם מזה. מה הוא הולך לשלוח מכתב? אחרי שהוא נהיה מלך, אפילו לפני שהוא נהיה, מה הוא הולך לשלוח מכתב הביתה? אין מכתב הביתה, אין, הוא יודע שאבא שלו אמר לו שלום. הוא יודע שאבא שלו החליט, הבנים הם ממשיכים אותי, ועכשיו הוא שכח את הבית של אבא. נכון, דמות דיוקנו של אבא שלו עדיין מתגעגע, בתוך תוכו מתגעגע לאבא. אבל that's life, זה מה שקורה. ועכשיו יש לו עתיד חדש במצרים, כי הפרה מי אלוקים. ושניים שנה. לכן הוא לא שולח מכתב הביתה, אין לו מה. האחים באים ונכנסים בכל מיני שערים, והוא רואה שמחפשים אותו, והוא רואה, ואתה מתחיל לנקר בתוכו חשב, אולי באמת זה לא כך, אולי באמת הוא טעה, אולי באמת יעקב לא ירגן את זה כמו שהוא חשב כל הזמן. אולי, כי אחרת מה פתאום הם מחפשים אותו? אולי יעקב בכלל לא יודע מהמחירה שלו? אז הוא רוצה שיביא לו את בנימין. בנימין זה אח שלו, את בנימין הוא יוכל לשאול. דוגרי, הוא יוכל לשאול אותו מה קורה. ואז רבותיי, כשיהודה ניגש אליו בתחילת פרשת השבוע, ויהודה אומר לו, והיה כירותו כי אין הנער ומת, כשיהודה אומר לו, כי טרוף טורף, אתם מבינים? אז פתאום נכנס ליוסף הידיעה שיעקב לא יודע בכלל ממכירת יוסף, שיעקב לא ירגל את מכירת יוסף, שיעקב עדיין אוהב אותו. 22 שנה הוא חשב שיעקב שכח ממנו, שיעקב זרק אותו. פתאום התברר לו שזה לא כך. פתאום התברר לו הסיפור שאחים כנראה שיקרו את יעקב. ולכן באמת ברגע הזה, שיהודה ניגש אליו ואומר לו, תשמע עבדך הרב את הנער והנער, והורידו עבדיך את שיבת אבינו ביגון שאולה, אז פתאום ברור לו, זה ברור לו שיעקב בכלל אף פעם לא התכחש אליו, ושיעקב לא רצה לזרוק אותו. אז מי עד? אני מגלה אליו. אז מי עד אומר, אני אחיכם בו יוסף. זה ברור, אנחנו אחיכם. בסדר, זאת מחשבה מקורית לשלי, אני קראתי את זה
ירחון בגדים, אני לא זוכר אפילו מי כתב את המחשבה הזאת.
תודה לשמוע.
על כל פעמים אני אומר, מה שחשוב לזכור מהשיחה הערב, זה השיטה הזאת שאנחנו לא מקבלים אותה, וחשוב מאוד ללכת בעקבות הדברים האלה. צריך לזכור שאנחנו לא סגנים של הקדוש ברוך הוא, לנו יש מצוות עשה מדאורייתא של ואהבת לרעך כמוך. יש לנו מצווה של הוכח תוכיח את עמיתך, זה ברור. ואני לא אומר שאם אני רואה שמישהו עושה דבר רע, אני לא אחראי גם לצד הרוחני שלו, להפך, ודאי. ודאי שאנחנו רואים לצד הרוחני של החבר שלנו. אבל איך אנחנו אחראים לצד הרוחני של החבר שלנו? על ידי זה שנעזור לו, על ידי זה שנלמד איתו, על ידי זה ש... ואם צריך להוכיח אותו, גם כן, להוכיח אותו בנחת, להוכיח אותו בכבוד, להוכיח אותו בשום פנים ואופן. אף פעם שאדם לא ייקח על עצמו את התפקיד של הקדוש ברוך הוא, ושאדם לא יחליט, אני אעמיד אותך בניסיון, אני אעניש אותך כדי שיהיה לך יותר שכר בעולם הבא, אני אעשה לך ככה. השמיים, השמיים להשם. את הדבר הזה צריך לזכור, ולכן אני אומר, את התשובה הזאת על למה יוסף התנקר כי הוא רצה להעמיד אותם בניסיון, שיחשיב תשובה מלאה, או למה הוא נתן להם חמש חליפות צמלות, אני חושב את התשובה הזאת, אי אפשר לקבל. אנחנו עושים השבת את שבת הראשית. כמו שאמרתי לכם, אחד השמות שאפשר לתת לספר בראשית לפי הנושאים שלו, וגם ספר הישר, כך חז"ל קוראים לספר בראשית ספר הישר, זה הספר של האבות, שנקראו ישרים. אבל עוד שם שאפשר לתת לספר בראשית, השם הזה לא נמצא במקורות, אפשר להגיד גם ספר האחים, ולא רק ספר האחים, אלא ספר האחים שרבים. דיברנו על זה שבכל ספר בראשית, מהפרשה הראשונה עד הפרשה האחרונה, תמיד יש ריב בין אחים. אנחנו מגיעים בפרשה שלנו, אפשר לקרוא לזה ריב, אבל בכל אופן יש מתח בין אחים, זה מן השבט אפרים, ובכל אופן גם זה לא ריב כי הם לא רבו, אבל גם העניין הזה של מנשה ואפרים משתלב בכל המחלוקות שיש בין אחים בספר בראשית, בעובדה הזאת שהצעיר מועדף על פני הבכור. זאת אומרת, אם בספר בראשית רוב המקרים שיש מחלוקת ויש ריב בין האחים, זה באמת ריב ממש, עם two people are arguing, ולפעמים גם ריב בפעם הראשונה זה מסתיים ברצח, ואחרי כן יש לנו אחד צדיק ואחד רשע, ככה זה הבל וקין, ככה זה יצחק וישמעאל, ככה זה יעקב ועשיו. אחרי כן אנחנו עוברים במחלוקות של אנשים שאולי שניהם צדיקים, אבל בכל אופן, תמיד נשמע הכלל שהצעיר מתגבר, זה המחלוקת בין רחל ולאה, זה המחלוקת בין יוסף ואחיו, שתמיד הצעיר, כאן קשה להגיד שהבכור הוא רשע, חס ושלום, אבל בכל אופן הצעיר מתגבר עליו, ולקראת הסוף יש לנו שני מקרים שבאמת זה לא ממש ריב, פרץ וזרע, גם כן מי שבעצם מתגבר זה דווקא לכאורה מי שהיה צריך להיוולד שני, דווקא הוא מתגבר, זה לא ריב, אבל בכל אופן כאן האחים פרץ וזרע הם אקטיביים, הקופן פרץ הוא מאוד אקטיבי והוא יוצא ראשונה, ובאפרים ומנשה הם באמת בכלל לא עשו שום דבר, אז לכן קשה לקרוא לזה ריב, אבל בכל אופן יש מתח בין שניהם, וגם פה הצעיר מועדף. הנושא שלי היום הוא לא המשמעות של הריב בין האחים, אני רק אולי אגיד נקודה אחת שכבר דיברנו עליה כמה פעמים, המסר שיש לעניין הזה שהתורה תמיד מעדיפה, או יוצא ככה שהצדיק הוא תמיד השני ולא הראשון, בגלל נקודה אחת שאנחנו צריכים לדעת
שכל המעשים של האדם וכל המהות של האדם בעצם בנויה על פי שני דברים. היא בנויה על פי סגולה, אני אקרא לזה גורל, אני אקרא לזה השגחה, שהיא מולידה אותו בתנאים מסוימים, ואחרי כן היא בנויה גם על הבחירה החופשית. זאת אומרת, כל בן אדם נולד בסיטואציה מסוימת שהוא לא שליט עליה, אף אחד לא שאל אותו, וככה ההשגחה העליונה קבעה לו. אז יש בן אדם אחד שנולד בריא, ויש בן אדם אחד שנולד חולה. יש בן אדם שנולד עשיר, בבית של עשירים, יש בן אדם אחד שנולד בבית של עניים, יש בן אדם אחד שנולד כהן, במשפחה של כהנים, שזה ייחוס, ויש בן אדם שנולד למשפחה של כהנים גדולים, שזה ייחוס עוד יותר גדול, ויש מי שנולד בממזר, וזה לא תלוי בו, ככה ההשגחה העליונה קבעה לו. ומה שהתורה רוצה ללמד אותי, שזה לא משנה באיזה משבצת, באיזה נקודה נולד אותה. זאת אומרת, גם לא תלוי בך. למה אחד נולד ככה ואחד נולד ככה? זה הקדוש ברוך הוא קובע, אנחנו לא יודעים את הדברים. זה עניין של גורל, זה עניין של מזל. כשאני אומר גורל ומזל, אני לא מתכוון לוטרי, אני לא מתכוון קוביות. אני מתכוון השגחה, מזל של עליון, השגחה עליונה. גורל עליון שנקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל באמת זה לא כל כך משנה איך אדם נולד. מה שמשנה זה מה האדם עושה עם הנתונים, עם הסרקונסטנסס, עם מה שהקדוש ברוך הוא נתן. השאלה היא מהנקודה הזאת, אתה עולה או מהנקודה הזאת ביום. טוב, כמה פעמים אמרתי לכם, מי יעלה בהר השם? המטרה של כולנו זה הר השם, לעלות בהר השם. הקדוש ברוך הוא כאילו הוא פה למעלה. ההר הזה יש פה כל מיני צדדים, ההר הזה הוא עגול, פה זה מאוד תלול, פה זה מדרון כזה נוח, אחד נולד פה, אחד נולד פה, אחד נולד פה, הדרך שלו היא ככה, הדרך שלו היא ככה. לכל אדם יש את הניסיונות שלו, בהתאם למציאות שהוא נולד בה. והשאלה העיקרית היא לא איפה נולדת ואיפה אתה גומר, זה גם לא משנה איפה אתה גומר. השאלה היא היחס בין הנקודה שהתחלת לנקודה שאתה גומר. ואם אתה נולדת פה, קרוב מאוד לראש ההר. זאת אומרת, בואו נגיד, נולדת במשפחה דתית, ואתה עכשיו בחור דתי, ואתה מתפלל שלוש בקריאות, ואתה לומד בישיבה, אבל מה, לאור מה שנולדת? אתה היית צריך להיות קצת יותר גבוה. אם נולדת, נניח, סתם נגיד, בדרגה 20, שקלול כל הצבעים וכל המצב של 20, וירדת לדרגה 18, עוד לא היה קונסידר מה שבן תורה, אתה ממש בן תורה וכו'. צריך לדעת, אתה מינוס שניים. ואם מישהו נולד פה, זאת אומרת, הוא נולד לא רק במשפחה חילונית, אז הוא חילונית, אלא גם במשפחה לא מוסרית. הוא נולד במשפחה של גנבים, של פושעים, של סמים, של אני לא יודע מה. אין מה לדבר שהוא לא שומר שבת, אין מה לדבר שהוא לא לומד, אין מה לדבר שהוא גונב, בטח שהוא גונב, הוא לא יודע מה זה לא לקנות. אבל נגיד שהחברה שלו רוצים פעם לרצוח מישהו, הוא לא רוצה, וכמובן בחברה שלו מבזים אותו, בחברה שלו אומרים לו אתה לא גבר, אתה לא בן אדם, אתה לא, והוא נגיד עלה מדרגה 4 לדרגה 7 או לדרגה 8. אז כמובן שאנחנו משווים את שני הבחורים האלה, זה בחור 18 וזה בחור 6 או 7, זה הבדל גדול ביניהם, הוא בחור מוסרי, הוא בחור מושחת, הוא בחור דתי, הוא בחור שלא לא עושה שום דבר. בכל מן הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה שהוא 18 והוא 7, הוא 6. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה שהוא מינוס 2, והקדוש ברוך הוא מסתכל על זה שהוא פלוס 3. ככה הקדוש ברוך הוא מודד מהם. זה מה שכתוב, גדול ממזר תלמיד חכם, מכהן גדול למעלה. אני אמרתי לכם שהמשנה הזאת, גדול ממזר תלמיד חכם, מכהן גדול למארץ, זה הלוך למעשה בקשר לפדיון שבויים. אם באו אליך שני שבויים, בזמן העתיק היו הרבה מקרים כאלה שהאנשים היו פשוט תופסים שבויים, גם היום יש מקרים כאלה. ואתה יכול לבדות רק אחד, נגיד לקהילה היהודית באיזה מקום יש רק 500 זוז, ומביאים להם שני שבויים לבדות. אחד מהם בא ממשפחה של כהנים גדולים, אולי בעצמו היה כהן גדול. אבל מה הוא אמר? לא עולם התורה. והשני הוא מרזל. אבל מה אתה נקרא? מי בודים כל זה? אומרת המשנה, גדול מרזל תמיד חכם יותר מלמעלה. זה שאדם נולד כהן גדול או נולד מרזל, לא תסתור. זה לא היה שלו, זה השגחה אלוקית. אבל זה שאדם תמיד חכם הוא עם הארץ, זה הבחירה החופשית שלו. ולכן אומרת המשנה, מה שחשוב זה לא איפה נולדת, כי זה מקום אחר לא אתה עשית. חשוב לאן הגעת, מהנקודה, אם עלית או ירדת. וכך גם הקדוש ברוך הוא, כמובן, הלוך אלה מה יש לתדעו לכם, הכהן גדול, למרות שהוא עם הארץ, הוא עדיין ייכנס לפני ולפנים. והממזר, למרות שהוא תלמיד חכם, ההלכה אומרת שאסור לו לבוא בקהל, הוא לא יכול להתחתן עם יהודיה, אני לא מדבר שם על ההלכות, זה ההלכות. למה? אני לא יודע, אני באמת לא אלוהים ולא סגן של אלוהים, שאני יודע למה אני נולדתי ככה והוא נולד ככה והוא נולד ככה והוא נולד ככה. זה אנחנו נולדים. אבל מה שמשנה זה מה אתה עושה עם הנקודות שנולדת, ואני גם לא רוצה להעריך רק אתה צריך לדעת של הניסיונות שיש לך, הקדוש ברוך הוא גם נתן לך כוח לעבוד בהם. מה זה שם כבר פעם יתבואו, נותן שלג, נותן. כמה שלג הקדוש ברוך הוא נותן? כמו שיש למה, הקדוש ברוך הוא לא נותן ניסיונות לאדם בלי לתת לו כוח פוטנציאלי להתגבר על הניסיונות שלו. ואם אדם נולד במזר, שזה ניסיון קשה מאוד, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להתמודד עם הניסיונות האלה. ואם אחד נולד בעל מום, שזה ניסיון מאוד קשה, ובטח הוא כל הזמן שואל את עצמו למה כולם בריאים ואני חולה? למה כולם נולדו ככה ואני לא... למה יש חלק של נולדו משפחות לא דתיות וחלק לא משפחות דתיות? למה יש מישהו שנולד משפחה עשירה ותמיכה עלייה? למה מישהו נולד במשפחה חמה ואוהבת? ולמה מישהו נולד אומנם במשפחה עשירה מאוד ויש לו כסף ויש לו כל מה שהוא רוצה? אבל אבא שלו לא רואה אותו, אמא שלו כל הזמן ואני לא יודע מה, הוא בא הביתה לבד, אין לו אחים, אין לו אחיות, יש לו פיליטינית וכלב בבית, ואין לו עם מי לדבר, ואין לו עם מי לשחק, ואין לו עם מי להתקוטט אפילו, שזה גם כן דבר טוב לפעמים. זה אני לא יודע, באמת אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כוחות להתמודד עם הניסיונות שלו. זה המסר, אחד המסרים מאוד נקבלים. שהקדוש ברוך הוא אומר, לבחור, בדרך כלל הבחור נולד ראשון, בייחוד בימי קדם, הבחור חשב, אני מקבל פי שניים, אני בחור, אז אני לא כל כך צריך להשקיע בבחירה. זאת אומרת, התורה זה ממש לא משנה שנולדת אותך. אם נולדת צעיר ואתה בוחר בטוב, ואתה מקפיד להתקדם, ואתה מקפיד להשקיע, למרות שלא כל המקרים מתאימים לדבר הזה, כמו שאני אומר, זה נכון אולי במקרה של קין ועבד, זה נכון במקרה של ישמעאל ויצחק, זה נכון במקרה של עשיו, שם חם ויפת, גם כן תדעו לכם שזה לא הסדר שלהם, יפת היה בכור ושם עלה מעליו. אז שם בהחלט בא לידי ביטוי שהצדיק הוא מתגבר. במקרים שלנו, כן, אנחנו לא יכולים להגיד שמנשה הוא פחות צדיק מאפרים, אבל המסר באופן כללי שהצעיר הוא הנבחר, שהצעיר הוא המתגבר, שהצעיר הוא תמיד היותר חשוב, זה המסר שכמו שאמרתי, ממזר תמיד חכם קודם לכהן גדול. אבל אנחנו היום נתרכז בסיפור של מנשה ואפרים. כתוב בתורה כך. אנחנו מתחיל בפעם הראשונה שאנחנו רואים שאפרים בורדה. אחרי כך אנחנו רואים, זה היה גם בברכות, אבל בואו נקרא את הפעם הראשונה. לישראל, אומר ליוסף, קחנה אליי ועברכם. תביא אותם אליי, אני רוצה לברך אותם. עכשיו תראו, התורה היא מאוד מקפידה, מתארת, איך בדיוק יוסף הביא את מנשה ואפרים ליעקב. וכדי שלא נתבלבל, התורה מצלמת את זה משני זוויות. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו די חכמים, ואם התורה הייתה אומרת לי שיוסף הביא אותם את מנשה בצד שמאל שלו ואת אפרים בצד ימין שלו, אנחנו כולנו היינו מבינים שאם יעקב עומד מולו, לא צריכים להיות תמיד חוכם עצום בשביל זה. מספיק להיות בחור רגיל בשביל להבין שאם אני עומד מולך, אז השמאל שלך, זה הימין שלי, כל אחד מבין את זה. אבל התורה לא סומכת עלינו, התורה כותבת בפירוש. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים לימינו, נו, כל אחד מבין שאם הוא מגניס אותם אליו, אז אפרים לימינו, אז לא צריך בעצם לכתוב בשמאל ישראל. אבל התורה כותבת, את אפרים לימינו, זאת אומרת, תגיד, אם אני נניח ישראל, אם אני יעקב, אז כשיוסף מביא אותם, אפרים נמצא בצד הזה, שזה הימין של יוסף, זה משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל. עכשיו נראה מה קורה. וישלח ישראל את ימינו, זה הימין של ישראל, וישת על ראש אפרים, אפרים עומד בצד הזה, וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו. מה זה סיכל את ידיו? אז יש כמה פירושים מה זה סיכל את ידיו. שני הפירושים העיקריים, שאולי יש קשר ביניהם, רש"י מביא את התרגום, את התרגום, שסיכל זה מלשון שכל, הכימון לידו. מה פירוש סיכל את ידיו? סיכל את ידיו, דרך אגב, סיכל, שיהיה ברור לכם, לא כתוב סמך קוף למד, זה לא קשור לסכל באבנים. סיכל זה שין, סין, כף למד, זה מלשון שכל, או תכף נראה הסבר אחר. סיכל את ידיו, זאת אומרת שהוא עשה בשכל. כי באופן רגיל אדם עושה ככה, אז אולי לא צריך שכל בשביל זה. זה, הייתי אומר, תנועה אינטואטיבית. כשאדם מושיט את הידיים בצורה כזאת, זה לא מראה שהוא השקיע מחשבה בזה. זה לא מראה שהוא השקיע שכל בזה. אני אתן לכם דוגמה. בטח יש פה כאלה שכבר יש להם רישיון נהיגה. כן? כשאתה נוהג, רוב התנועות שאתה עושה, when you drive, you don't put שכל into your movement. אתה, אפילו כשאתה לא צריך נהיגה, כשאתה הולך. כשאתה הולך, זה לא תמונה של סכל, אתה הולך, זה כבר אתה עושה פעולות באינטואיציה. כשאתה נוהג, אתה רואה את זה, אתה לא חושב, עכשיו אני צריך להעביר במהלך שני, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לקרוא את הלקלט, לא צריך לקרוא את זה. אנחנו נוהגים עוד ברכב, לא... זאת אומרת, זה לא סכל, אתה רואה עם פעולות ככה אינטואטיבית, כשאתה אוכל. אתה אוכל, אתה חושב, עכשיו אני צריך להרים את הכפית, עכשיו אני צריך לתוח את הפה, עכשיו אני צריך להפריד את השיניים, עכשיו לא צריך, לא צריך. סיכל את ידיו הפשט, הוא עשה משהו מכוון, הוא עשה משהו עם שכל, משהו לא אינטואטיבי. זה פירוש שלך. הפירוש השני, סיכל, ואז נגיד סיכל זה מלשון לוג'יק, או מיינד, או משהו כזה. הפירוש השני, אני אתחיל לכם את הרשב"ם, הרשב"ם אומר, סיכל, להפך, מלשון שכל, לא מלשון שכל, שזה מראה על חוכמה מיוחדת, כוונה מיוחדת, אלא מלשון שחל, שחל זה קלוקל, שחל זה עקום, שחל זה דבר לא ישר, כך הוא אומר. זאת אומרת שהוא שם את הידיים באלכסון, באנגלית למשל, קורן, אנחנו קוראים את הרם, he changed his hand. זאת אומרת, הוא לא שם את הידיים ישר, אלא he changed his hand. באסלו למשל זה מתוקן מיניבר, אני לא יודע מה זה מיניבר, ואני חושב שזה גם כן, לא? מין פעולה כזאת של האלכסון, כן? הלו? בנובר, אופ, אני לא יודע להגיד את זה, פיין. טוב, בסדר, אז יש לנו פה את שני הפירושים, אולי סותרים אחד את השני, אבל הכוונה שלהם היא פשוטה. זה ברור, איך שלא, איך שלא נסביר סיכל, אז מה שהוא עשה זה תנועה כזאת, בסדר? עכשיו בואו נמשיך. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו. למה הוא סיכל את ידיו? למה הוא סיכל את ידיו? תגידו, למה הוא סיכל את ידיו? מה? לא מבין. מה אתה אומר? אם מנשה הבכור אז הוא לא צריך לסכל את ידיו. אני לא מבין מה שאתה אומר. כמו איש שאומר שהוא סיכל את ידיו, למה? כי מנשה הבכור. אני לא... מה זאת אומרת? אם מנשה הבכור אז... אם מנשה הבכור זה מיד ממך על ראש מנשה. אני בכלל לא מבין. זה כתוב בתורה מה שאתה אומר. סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. ריבונש, מה זה כי? כי זה ביקוז, כי זה פור, זה נותן טעם. למה הוא סיכל את ידיו? למה הוא סיכל את ידיו? למה? תגידו לי, למה הוא סיכל את ידיו? כי מנשה נדחה מאחורה, כי אפרים מתגבר על מנשה. זה ברור שיד ימין זה היד החשובה, כן? ולבחור מגיע יד ימין. סיכל את ידיו ושם את יד ימין על ראש אפרים, כי אפרים הבחור. זה נכון. זה שאני בא, אני מדבר עברית, וכי אצלי, ונתן, כי, אני לובש מעיל, כי קל לי, אני אוכל, כי אני רעב, כי זה הסבר, לא, כי זה ביקור. למה סיכל את ידיו? על מה כתוב אותו, סיכל את ידיו? כי מנשה הבכור, זה בדיוק להפך. מה אתם יושבים ככה? אני לא מבין אתכם, זה פשוט בת... כן, מה הבא, מה המשמע?
זה לא למה יעקב את האבטים אותך, אבל אתה נכנס
מה? מה? כתוב סיכל את ידיו, תסלח לי, כתוב סיכל את ידיו כי היא מנשה הבכור, למה הוא סיכל את ידיו? זה מה שכתוב בפסוק. סיכל את ידיו, והתורה אומרת כי, כשאומרים כי, זאת אומרת, באים להסביר למה סיכל את ידיו.
למה
התורה? למה התורה כתוב סיכול? כי זה בעברית, הפעולה הזאת, זה פעולה של סיכול. לא נכון, זה לא צריך להגיד את זה, הפעולה הזאת בעברית זה נקרא פעולה של סיכול. לא צריך להסביר לי למה, זה העברית, את רואה כל מילה בעברית שמסבירה לי למה קוראים לך? מה פתאום, איזה מין דבר זה? למה להלך אומרים הלך? למה לזה קוראים? סיכל את ידיו, למה? כי אפרים, הבכור, כי מנשה נדחה מהבכורה. כן. את השאלה אתם מבינים? נו. אבל אי אפשר כי, כי זה בא להסביר למה הוא עשה את זה. ואי אפשר להגיד שהוא עשה את זה בגלל שמנשה הבכור, אלא בדיוק להפך. טוב, בוא. אוי, לא, מי נשמע, בי בי?
אה,
אוקיי. או, זה פירוש אחד. כי, נכון, בדרך כלל כי אצלנו זה בגלל ש, זה ביקור. אבל יש לפעמים שהמילה כי, יש לה משמעות בדיוק הפוכה, וזה in spite of. אף על בי. זה פירוש אחד שיש לעניין הזה. כך מתרץ את הסיכול חכמים. סיכל את ידיו, אף על פי שמנשה הבכור, ובאמת מה הוא היה צריך לעשות? לשים את יד ימינו על ראש, מנשה, לא, הוא סיכל את ידיו, אף על פי שמנשה הבכור, לכן הוא סיכל את ידיו. דרך אגב, יש לנו עוד פסוק כזה, מאוד ידוע. אני חושב שפעם דיברתי על העניין הזה, אם לא, כשנגיע לספר ויקרא, אני חושב, תשמעו ברכה שלמה על זה. מותר לאכול חזיר? מה? אסור לאכול חזיר. למה אסור לאכול חזיר? למה? כתוב בתורה, שאסור לאכול חזיר, למה? כי אם הפריס פרסאו, יש לה, לחזיר יש בעיה אחרת שהוא לא מעלה גירה. באמת, למה אסור לאכול חזיר? הוא לא מעלה גירה. אבל בתורה לא כתוב כך. כתוב, אסור לאכול חזיר כי אם הפריס פרסאו, והוא גירה לא יגר. שואלים, למה התורה כותבת כי אם הפריס פרסאו? אם הוא מפריס פרסא, אז זה לא טוב. אתה לא יכול להגיד לי שאסור לאכול חזיר בגלל שהוא מפריס פרסא. תכתוב, אסור לאכול חזיר בגלל שהוא לא מעלה גירה. אותו דבר, גמל, מותר לאכול? לא, למה אסור לאכול גמל? באמת, למה אסור לאכול גמל? כי הגמל הוא לא מפריס פרסה, אבל בתורה לא כתוב כך. בתורה אסור לאכול גמל כי מעלה גירה הוא, והוא פרסה לו. אז אם הוא מעלה גירה, זה לא סיבה לפסול אותו. אז יש שיחה שלמה על זה, נגיע לזה, תשמעו אותה. אולי, אני לא יודע לשיחה, אני אתן לך. אני מרצה שתשתן לבוא, ניתן כבר אחרי. אבל אחד התירוצים זה שמה שכתוב שם כי זה לא בגלל ש, זה לא בקוז, אלא למרות ש, אף על פי ש, יפה מאוד, in spite of the fact. מותר, אסור לאכול חזיר, כי אם הפריס פרצה הוא למרות שהוא מפריס פרצה, אז לכאורה היה מותר לאכול אותו, אסור לאכול אותו בגלל שהוא לא מעלה גירה. אסור לאכול גמל. למה אסור גמל לאכול גמל? כי גרה היא גר, למרות שהוא מעלה גרה, אסור לאכול אותו שהוא לא מפריס. אז גם פה, סיכל את ידיו, כי למרות שמנשה הבכור, הוא לא שם את יד ימינו על ראש. הוא לא שם את יד ימינו על ראש. זאת תשובה. תשובה שנייה. פה יש שאלה שכמה מפרשים מדברים עליה. ויש שאלה פשוטה. תשמעו, יעקב היה יהודי מאוד זקן. אני לא יודע מה, איך בן אדם נראה בגיל 147, אבל תשמעו, לעשות את ההתעמלות הזאת זה לא דבר קל לבן אדם. ונשאל את השאלה, למה יעקב לא אמר להם פשוט התחלפו במקום? אז הוא מרים יד ככה מסתום את זה, זה לוקח לו מאמץ. אז לעשות כל הדברים האלה, זה דבר השם. התשובה, שהמהרש"ל אומר, היא שהוא לא מצא לבייש את מנשה. הוא לא מצא, לא שאלה טובה, זה בינינו אני אתן מחר לבייש. הוא לא מצא לבייש את מנשה. זאת אומרת, סיכן את ידיו ולא אמר להם להחליף את המקומות, למה הוא סיכן את ידיו? הוא יכול להגיד להם פשוט, תחליפו את המקומות. למה הוא סיכן את ידיו? כיוון שבכל זאת מנשה נולד ראשון, וזה שהוא מקדים את אפרים, זה בושה בשבילו. אז מנשה יתבייש, הוא העביד לו להחליף את המקומות. אני כבר אענה על השאלה של המחאה. מה הוא אומר? הוא אומר, זה במקום החוב אישה. מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לעשות. אין לו ברירה. והוא קיבל צו אלוקים, הוא קיבל נבואה לעשות את זה. אבל אם הוא מחליף את הידיים, אלה שמרחוק נגיד, לא כל כך רואים את זה. אבל אם הוא אומר להם להתחיל להתחלף במקומות, זה כבר ביזנס, זה כבר יש להם, כולם רואים, כולם מתחילים לדבר. אם החינמי, בסופו של דבר כולם ידעו שבייסם את אפרים לפני מנשה, ובכל רחוב מנשה יתבייש, אתה תסבק. אבל אם אני יכול לבייש מישהו שניים, אין לי רשות לבייש אותו ארבע. נגיד, אני לא יודע איך למדוד תבושה, זה ציבר. אם אני לא יודע איך מודדים תבושה. אם אני יכול לבייש מישהו קצת, אין פעם שאני מבייש את הרבה. זה התירוץ של המהרש"ל. הרבה אתם עוד תירוץ אחד של המלבי"ם, ואחרי כן אני אלך להגיד לתירוץ הגדול שאני רוצה לדבר עליו. התירוץ של המלבי"ם הוא כזה. תשימו לב מה כתוב בתורה. ויקח יוסף את שניהם, את אפרים וכו'. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים. ואת שמאלו על ראש מנשה. איזה יד הייתה מעל איזה יד? מה? יד שמאל הייתה מעל יד ימין. איזה יד של... בואו נגיד לבנים. יד של מי הייתה מעל היד השנייה? היד של מנשה הייתה מעל היד של אפרים. טוב, בדרך כלל תשאר, אני חשבתי, אולי נגיד שהוא עשה ככה, ואחרי נעשה ככה. בדרך כלל בני אדם לא עושה את זה. בדרך כלל אדם עושה ככה, ואדם עושה ככה. אומר המלבי"ם, לא, אם באמת מנשה, אם באמת אפרים, כאילו הראשון, אז היה צריך לדאוג שיד ימין תהיה מעין יד שמאל. אז הוא קודם היה צריך לשלוח את יד שמאלו לשים על ראש, על ראש מנשה. ואחר כן, את יד ימינו על ראש אפרים, שיד ימין הייתה מעל יד שמאל. למה הוא עשה את זה שיד שמאל הייתה מעל יד ימין? מנשה הכל. כי בכל אופן מנשה נולד ראשון. ואם מנשה נולד ראשון, אז אני אומר עוד פעם, אז מה שהוא היה צריך לעשות, הוא היה צריך לעשות, הרי כמו שראינו, הצעיר צריך, זה דבר אלוקי, יעקב לא עשה את זה סתם. שהוא אומר עוד בהתחלה תגנה, אפרים ומנשה, כאילו בן ושמעון יהודי. למה הוא לא אומר? למה הוא לא אומר מנשה ואפרים? ואחר הוא אומר, בחי יברך ישראל לבוא ותכף נדבר על זה, יש שמחה אלוקים. מה כתוב שם בשמחה אלוקים? סתם. ככה כתבו, אמרו, זה הייתה נגמר שהוא קיבל, שהצעיר צריך לדון, אז אין לו ברירה. אבל מה שהוא יכול למעט את הבושה, הוא ממעט את הבושה. לכן, נכון שבסך הכל אפרים מקבל יד ימין, ומנשה מקבל יד שמאל, שזה מראה שאפרים הוא ראשון, לא מודעת דברתי, זה אין מה לעשות. אבל מה שהוא יכול לתת למנשה איזה צ'ופר, מה שהוא יכול לתת למנשה איזה נטיפה, הוא יכול לתת למנשה איזה חיזוק, לתת למנשה לפחות your hand is up, היד שלך היא למעלה, למה? כי מנשה יפה. ועכשיו אני רוצה לדבר על הנציב. הנציב אומר פירוש כזה, קודם כל הנציב מחדש לי, שמה שאפרים הוקדם למנשה זה רק לדברים הרוחניים. מבחינה גשמית, מנשה הוא נשאר החזק, הדומיננטי. הנציב מוכיח את זה, בעיקר ההפכה שלו זה בספר במדבר. ספר במדבר, דיברנו פעם על השמות שחז"ל נתנו לספרי התורה, נדמה לי שפעם דיברנו על זה, שהשמות שחז"ל נתנו לספרי התורה, זה לא השמות שאנחנו מכירים. זה באמת דבר מאוד מוזר. לספר שמות. למה קוראים ספר שמות? מה שהמילה השנייה זה שמות, אז מה? לספר ויקרא, למה קוראים ספר ויקרא? זה דבר מאוד מוזר. בדרך כלל לספר קוראים משהו ששייך לתוכן שלו, משהו שאומר לך את המסר שלו, מסר של דיבור. לא קוראים לספר בגלל המילה הראשונה שאין לה שום משמעות. לכן חז"ל באמת נתנו לספרים שמות אחרים. ספר בראשית נקרא ספר הישר, נקראתי את זה קודם. ספר שמות נקרא, איך? גלות וגאולה. ספר ויקרא נקרא, כולם יודעים, תורת פנים, מה זה ויקרא? תורת פנים, זה השם שלו. ספר במי, ספר דברים, איך נקרא ספר דברים? משנה תורה, זה ממש מתאים, מה זה דברים? ספר במדבר נקרא, ספר במדבר נקרא חומש הפקודים. כך נקרא חומש הפקודים. היה שם כל כך הרבה, דווקא פה הייתי אומר שהשם במדבר הוא מתאים. מה, למה חז"ל צריכים להקליף את זה? חומש הפקודים, למה? בספר במדבר יש שני מפקדים. יש מפקד אחד בפרשת במדבר, יש מפקד אחד בפרשת פנחס. והמפרשים מדברים, והנציב גם מדבר על זה, ששני המפקדים האלה הם מראים את כל המהות של בני ישראל במדבר. כי המפקד הראשון היה שהם יצאו ממצרים, המפקד השני היה בסוף התקופה כשהם נכנסו לארץ. ובעצם ספר במדבר מתאר את שתי ההנהגות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ההנהגה ביציאת מצרים, זאת אומרת במשך 40 שנה במדבר, הייתה הנהגה של נס, הייתה הנהגה של מעל הטבע, הייתה הנהגה בהתערותא דלעילא, שנכנסים לארץ, מתחלפת ההנהגה. וההנהגה מתחילה להיות בדרכי הטבע. זה ההבדל לנו בין דור המדבר לבין דור בארץ, אני לא רוצה להאריך. אז קודם כל נתחיל, שם לב לדבר מאוד מוזר. במפקד הראשון של פרשת במדבר, אפרים קודם למנשה. אפרים הוא ראש הדגל, ועליו מטה מנשה. במפקד השני, מנשה קודם לאפרים. אומר הנשיא גילה מכנות. במפקד הראשון, which was more spiritual, שהיה יותר רוחני, יותר הנהגה ניסית, אפרים הוא באמת הראש הזה, הוא הדומיננטי. ומנשה הוא נספח עליו. אבל כשנכנסים לארץ ויש יותר הנהגה טבעית, אז מנשה הוא היותר חזק, יותר דומיננטי, ועליו מטה אפרים. יש עוד הוכחות לזה, הנציב לא אומר, אבל אם מסתכלים על מאמרי חז"ל, אנחנו אומרים, מי למד עם יעקב תורה? מה? אפרים למד עם יעקב תורה. המדרש אומר שאפרים נקרא ראש הישיבה. ככה, אותו בית יהודה שלח לפניו לעשות ישיבה. מי היה ראש ישיבה? יהודה הקים את הישיבה. אבל מי שהיה ראש ישיבה זה היה אפרים, ניקח את זה. לעומת זה מנשה, אנחנו רואים שהוא יותר, הוא עוזר ליוסף יותר בעניינים, למשל, מי למד languages, מי למד לשונות באוניברסיטה? מי? נשה, מי זה היה מיילי, שידע זה וידע זה. יש מדרש, אתם יודעים, שבהיגש אליו יהודה, אז כתוב שיהודה ניגש אליו ונלחם. אז כתוב שאמר לו, תשמע, אם אתה לא תשמע לי, אני כאילו, אני לא אותך בזה. אז כתוב שיהודה נתן בית אבום, ארץ מצרים ועדה. אומר לו, זה פתיח הבא, אומר לו, תשמע, מביא את מנשה, אומר, תראה להם מי אתה. אז גם מנשה כתוב נתן ביתה, אז האחים אמרו, ביתה זו מבית אבי אבא. לא משנה המדרש, אני לא חושב על המשמעות של המדרש, אבל שוב אנחנו רואים שמנשה הוא היותר רע. הכל פנים פה, זה מה שהנציב מניח ומוכיח. אני חוסף, בואו נחזור. מנשה הוא הבכור מבחינה קשמית, אפרים הוא הבכור מבחינה רוחנית. עכשיו בואו ניגש לגוף של האדם. בגוף של האדם יש כל מיני סימבולים. למשל, כשאני רוצה, בואו, למשל, אנחנו מניחים תפילין, אנחנו מניחים תפילין על היד ועל הראש. אתם שומעים היד זה כנגד המעשה, והראש זה כנגד המחשבה. זה נכון, כשאני מדבר על יד וראש. אבל באופן כללי בגוף האדם, אז החלוקה היא שהחלק התחתון של גוף האדם, זאת אומרת הרגליים, זה מציין את הצד הגשמי של האדם, גם בגלל שהרגליים עומדות על הרצפה, וגם בגלל שכל הדברים הגשמיים, זאת אומרת, הפרשות של האדם נובע מהחלק התחתון. והחלק העליון זה נמצא גם על ידי הידיים. אז אם אתה מדבר על ידיים ורגליים, אז ידיים זה דבר רוחני, זה החלק העליון של הגוף, ורגליים זה החלק הגשמי. דרך אגב, בגמרא כתוב שהפרסים האמינו, כיוון שהפרסים האמינו בדואליות. היה הרבה אלילים שהם האמינו שיש הרבה אלילים. אנחנו מאמינים, שמע ישראל השם אלוקים השם אחד. שיש רק אלוקים אחד. הפרסים, הם האמינו שיש שני אלים. יש אל טוב ויש אל רע. יש אל רוחני ויש אל גשמי. זאת אומרת, הם האמינו שאת הגוף של האדם בראו שני השותפים האלה. הורמיס זה השם של האל הרוחני, הוא ברא את החלק העליון. והורמין זה האל הגשמי, האל הרע, הוא ברא את החלק התחתון. כתוב שרבי יוחנן היה לו ויכוח עם איזה פרסי אחד, אז הוא אמר לו, איך הורמיז מרשה להורמין להעביר מים בשטח שלו? אם הבנתם. טוב, בקיצר, זאת אומרת, כשאדם שותה פה ומציא את זה בזה, בקיצר אין חשוב תפות הזאת, לא. על כל פעמים, בואו ניקח את ההנחה הזאת, הידיים זה דבר רוחני, הרגליים זה דבר גשמי. לפי זה, אומר הנציב, טוב מאוד. גם הנציב, הנציב לא שואל, אבל גם הנציב בא לענות על השאלה, למה יוסף לא אמר להם להחליף את המקומות? במקום לעשות את כל התרגילים האלה, יוסף אמר להם להחליף את המקומות. נו, לפי ההנחות האלה שהנציב הביא, זה פשוט מאוד. למה הוא לא אמר להם להחליף את המקומות? למה? כי מבחינת הרגליים, מנשה היה צריך להישאר ליד רגל ימין. אם הוא היה אומר להם להחליף את המקומות, אז מנשה היה מקבל את רגל שמאל, וזה לא היה ייתכן. אומרת התורה, וישלח ישראל את ימינו וישב בראש אפרים, וצבול על ראש מנשה, איי, למה הוא סיכל את ידיו? הוא היה יכול להגיד להם להחליף מקומות. אומרת התורה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. כי לעניין הדברים הגשמיים, מנשה נשאר הבכור, לכן הוא היה צריך להישאר לעמוד ליד רגל ימין של יעקב. אז מה, אז לכן יעקב היה צריך לסכל את ידיו. שוב, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור, זה בא להסביר למה הוא לא החליף את המקומות. זה התירוץ של הנציב. לפי התירוץ של הנציב, אני רוצה להסביר שאלה קשה מאוד. לא הסברתי טוב? מה? אני חושב שזה פשוט מאוד. אני חוזר. לפי הנציב, כיוון שאפרים היה חייב להישאר, אמרנו הרגל, זה הברכה הגשמית. אמרנו שמנשה נשאר בחור לקבל את הברכה הגשמית, לכן יעקב לא... נתתי לכם, תירוץ של המהרש"ל, תירוץ של המנדי. אבל עכשיו תירוץ אחר, הוא אומר הנציב, בגלל שמנשה נשאר, לא בגלל שרצו לבאס אותו או לא רצו לבאס אותו, אלא בגלל שמבחינה גשמית הוא היה חייב לעמוד על רגל ימין, אז אין ברירה, אז לכן הוא החליף את הידיים ולא אמר להם להחליף את זה. את הרגליים יותר קשה לסכם. לפי היסוד הזה של הנציב, אני רוצה להגביר לפי דעתי קושי בהמשך שני פסוקים שכולם מכירים אותם. כתוב כך: ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים. תקשיבו טוב, אני רוצה שתקשיבו טוב, כי זה פסוק מאוד קשה, ואחרי שאני אקרא אני אשאל לכם שאלה מאוד קשה. מי שידע תשובה לשאלה הזאת הוא גואל, הוא עילוי, הוא משהו מיוחד. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל. מנשה, שאני אמרתי שאני מאחלת לך, ישמחה אלוקים בפרט וכמנשה, מה התנאי? מה התנאי? כל האפסים האלה יש להם משמעות, יש להם איזושהי חשיבות כשהאפריים בא לפני. לא סתם אמרתי לך, סימן של אפריים נותנים לשקל, אתה תגיד, עלי את האולי, מה פתאום מנשה, מה את מי צריך את הברכה הזאת? מתי? כשהאפריים בא. כך שלפי הבורט הזה של הנציב, אנחנו יכולים להבין שנזכה להתברך כולנו, רגע, שנזכה להתברך כולנו גם בברכה של אפריים, בטח אפריים, ושיהיה גם מנשה, שהאפריים. טוב, אני רוצה להגיד כך, בשבוע הבא, זאת באמת אני אומר את זה בעיקר לחוץ לארץ, אבל גם...
פרשת שמות.
Gracias.